אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כבר 5 חודשים לתוך המלחמה מול חמאס ברצועת עזה, עם גזרה צפונית מתוחה, חמה ומאיימת, מלחמה נוספת שלכאורה עדיין לא ממש החלה. אנחנו שומעים את תרחישי האימה, מה יקרה כשתתלקח באמת גזרת הצפון. מה שראינו ב-150 ימי המלחמה לא יהיה קרוב למה שמכין לנו הארגון השיעי, שלא לומר הצבא השיעי, חיזבאללה.
בהחלט יכול להיות מצב של שיבוש, כמו מה שקראנו לו תרחיש עלטה, בעקבות נפילת התדר על ידי שיבוש בעזרה אחת של ייצור חשמל או של הספקת חשמל, הדבר הזה יכול לשבש את התדר ולגרום לאותה עלטה של להרים חזרה את המערכת הארצית, לוקח בין 24 ל-48 שעות.
זהו תת-אלוף במילואים יורם לרדו, הוא ראש רחל, רשות החירום הלאומית במשרד הביטחון.
זה בין 24 ל-48 שעות של הפסקת חשמל של 60% מהמנויים במדינה.
התפקיד המרכזי שלו הוא לסרטט לכלל משרדי הממשלה את התרחישים הקיצוניים ביותר איתם יצטרכו להתמודד כדי שיתכוננו. תרחיש העלתה הוא אחד מהם.
הפסקות חשמל מקומיות צפויות להימשך בתרחיש כזה עד 3 שבועות. וניהול ביקושים בחשמל עשוי להביא לניתוק החשמל בין 2 ל-3 ביום בכל בית בישראל.
אז אחרי 150 ימי מלחמה, האם ישראל מוכנה? ומה זה אומר מבחינתנו האזרחים? האם אנחנו צריכים לרוץ ולהזמין גנרטור ביתי? שלום, אתם על עוד יום, הסקת האקטואליה של כאן, אני יואב קרקובסקי. כבר שמעתם הרבה מאוד תרחישים מבהילים, ממש אין לנו שום כוונה להוסיף לכם עוד אחד. אבל בפרק הזה נספק מידע, כי ידע זה כוח. המלחמה הנוכחית היא אולי ניסוי הכלים הממושך ביותר של רחל כרשות שמכינה את ישראל למצבי חירום, וכן, כבר עכשיו יש מסקנות שאפשר ללמוד מאירועי 7 באוקטובר ועד עכשיו. שלום לתת-אלוף במילואים יורם לרדו.
שלום.
ראש רחל, אולי קודם כל תסביר לנו מה זה רחל?
רחל למעשה זה גוף מטה שיושב במשרד הביטחון, והוא הוקם כלקח ממלחמת לבנון השנייה, כגוף שבאמת אמור לתאם את הרציפות התפקודית הלאומי. בסופו של דבר, משרדי הממשלה, רשויות יהודיות, הן די עובדות בסילו.
מה זה סילו?
המיקוד. כל גוף עובד לצורך העניין בתוך עצמו. משרד הבריאות הוא מטפל בתחום הבריאותי מקצה לקצה, שגרה וחירום, ונדרש גורם שלצורך העניין יתאם בין כלל הגופים. גם יספר את סיפור מתפתחות המערכה במקרה של מלחמה, וגם יאתר פערים ויתאם בין כלל הרציפות התפקודית ונתינת השירותים לאזרחים. זה לב ליבו של העניין ולב ליבה של עיסוק רחל. ובטח מושגים שהציבור מכיר, אתה מכיר, משק לשעת חירום, מפעלים חיוניים וריתוק משקי וכן הלאה וכן הלאה, כל הפרוצדורות האלה נועדו להבטיח את הספקת השירותים והמוצרים בכל מצבי החירום, גם מלחמה, גם רעידת אדמה, גם פנדמיה, גם מתקפת סייבר וכן הלאה וכן הלאה, גוף אחד שהוא למעשה הגוף המתכלל, המתאם, כדי שבאמת באמת האזרחים יקבלו את השירותים במצבי החירום למרות השיבושים שנוצרים כתוצאה מהם.
אנחנו כבר כמעט 150 ימים במלחמה, אז בוא תתאר לנו איך הרשות לחירום לאומית במשרד הביטחון פעלה במהלך המלחמה שניחתה עלינו ב-7 באוקטובר.
אז כפי שציינתי, ליבת העיסוק זה באמת תיאום בין כלל משרדי הממשלה ורשויות היהודיות להספקת השירותים. ולשמחתי, חרף השיבושים הלא קטנים שהיו, כמו 300 אלף מגויסים למילואים, ו-200 אלף מפונים ומתפנים, ו-100 אלף עובדים פלסטינים שלא עובדים, ועוד עובדים זרים וכן הלאה וכן הלאה, למרות הפער בכוח אדם, עדיין לא הורגשה מבחינת האזרח שום פער בשרשרות הייצור והספקה של המוצרים, הסופרמרקטים היו מלאים, האנרגיה והחשמל והתקשורת, הכל תפקד באופן די שגרתי, למרות כפי שציינתי, זה רק סגמנט אחד משיבוש מאוד משמעותי בכוח אדם עובד.
את השגרה הזאת שכמעט ולא הרגשנו אותה נפגעת במהלך כמעט 5 חודשים של מלחמה, אפשר לייחס לרחל?
אז אפשר לייחס לרשויות יהודיות, למשרדי הממשלה, לנותני השירותים ולתיאום. בהחלט כן, לתיאום. הרי כל הרעיון זה באמת עבודה אחרי הכלליים שמתאמת ומציפה שיבושים, מציפה פערים ונותנת מענה. לדוגמה, אם במתקני תשתית רוב כוח אבטחה גויס לצהל, אז לכן תלמה יחד עם פיקוד העורף, אבטחה מרחבית על התשתיות האסטרטגיות והם לא הופקרו. הוא קם יחד עם משרד הכלכלה, חמל לאומי, שגייס אזרחים ומתנדבים, החל ממסעות קטיף וחלה בתחומים אחרים. וכך למעשה בכל סקטור, איתור של שיבושים או שמתרחשים הלכה למעשה או תופים פני עתיד ונתינת מענים, ואני שמח שבאמת באמת הציבור לא הרגיש ירידה במתן השירות, למרות באמת הכפים המשמעותיים של גיוס כוח אדם לדוגמה שציינתי. אז זה אחד המשימות המשמעותיות ביותר של רחל. רחל גם אחראית על תיאום של תוכניות לאומיות, כל תוכניות הפינוי. ויואב, באופן חסר תקדים, 125,000 מאזרחינו פונו מהדרום והצפון. התוכניות דרך אגב נפנו מבעוד מועד. התוכניות דרך אגב התבססו על מתקנים ציבוריים, כי אתה לא יכול לפנות, אתה לא יכול לבנות על משאב פרטי שהוא יהיה זמין בתי מלון. ולשמחתי ניצלנו שעת כושר שבו באמת היה מצאי של חדרי מלון זמינים, והצלחנו לפנות את כלל האנשים שבאמת נזקקו לפינוי לבתי מלון, שזה באמת באמת סק חסר תקדין, גם בסדר גודל עולמי, ואני שמח שלפחות לתושבי הדרום הדבר הזה מסתיים, סך הכל חוויה לא נעימה להיות, לקחת או לפנות את ביתך או להיות מפונה מביתך, זה לא טענו גדול, ואני שמח שלפחות בדרום התושבים מתחילים לחזור חזרה הפעם.
בצפון נתקלנו לא רק בצורך בלפנות תושבים, אלא ביישובי הגדר הצמודים לגבול הצפון, לא פעם אחת אספקת החשמל נפגעת כתוצאה מירי של טילי נונטט. מה חלקה של רחל בתיקון תשתית החשמל ביישובים שנפגעים מטילי נונטט על ידי חיזבאללה?
אז כפי שציינת, בצפון באמת הפינוי היה בסדר גודל מאוד משמעותי, שכל היישובים בין 0 ל-2 קילומטר ועוד 14 יישובים בפעתים של ה-2 קילומטר ועוד קריית שמונה. התיאום של התיקון של התקשורת הסלולרית של החשמל הוא מתבצע על ידי חברת החשמל, על ידי האוגדה המרחבית, אוגדה 91, ועל ידי נציג רחל שיושב במחוז צפון של פיקוד העורף. כל האורגן הזה מתוזמן ביחד ומתזמן את ההגעה של בעלי מקצוע על מנת באמת לטפל בתשתיות שנהרסות. עסק מאוד מאוד מורכב, שכן בכל זמן נתון האנשים עובדים כשהם לפעמים חשופים לירי ישיר.
כך נראתה זירת פגיעת טילי הנונטט בדובב שניות אחרי הירי. כלי רכב בוערים ופצועים לחודים בתוכם. 10 בני אדם נפגעו בתקרית. מרביתם עובדי חברת חשמל שהגיעו בתיאום עם כוחות הביטחון ללולים של מושב דובב לתקן נזק שנגרם באירוע ירי קודם.
אבל עדיין ההספקה של השירותים שם, הגם ששובשה מעט לעת, סך הכל היא מתנהלת והתנהלה ומתנהלת בסדרה. אז זה אחד הדוגמאות לתיאום מקומי. אבל ככלל רחל עוסקת בתיאום המדינתי של באמת הספקת השירותים במקרו. לוודא שבאמת שרשרות הייצור אכן מתרחשות, שרחל מתעדפת ותעדפה כשהיה צורך בכניסת אוניות לנמלים, איזה אונייה ראשונה ואיזה אונייה אחרונה, וכשהתובלה האווירית הייתה בהיקפים מצומצמים כי חברות לא טסו לכאן, אז רחל למעשה עשתה את הסדר הליפות, איזה ציוד ניכנס ראשון ואיזה אחרון. אלה הסוגיות פחות או יותר בתעדוף הלאומי שרחל עסקה ועוסקת בהם. כרגע המשימה המשמעותית ביותר, יואב, זה להסתכל להתפתחות המערכה הצפונית. זה באמת, באמת עיקר דעתנו, ואנחנו את עיקר הזמן מקווים שאנחנו ממצים נכון על מנת להיות ערוכים ככל האפשר לזירה צפונית, שכן היא אחרת בהיבט של היכולת שלה לשבש את הרציפות התפקודית מהמערכה שהחמאס ידע, לפחות בירי התלול מסלול, לשבש את הרציפות התפקודית הלאומית.
יורם לרדו, הרשות הזאת הוקמה לאחר מלחמת לבנון השנייה, שבה העורף חטף וחטף בצורה מאוד קשה, מאות רבות של טילי קטיושה וטילים אחרים שנורו עד אזור חיפה ואפילו קצת אחרי חיפה. אז מה זה התרחיש הצפוני נכון ל-2024 אחרי 7 באוקטובר?
כפי שאמרתי, היכולת של חמאס לשבש בירי תלול מסלול את שרשרות הייצור ושרשרות ההספקה המדינתיות, הם היו מאוד מאוד מגבלות אם בכלל. לא כך הדבר בזירה צפונית, היכולת של החיזבאללה באמת לשבש את השרשרות, כפי שציינתי, היא הרבה יותר גדולה. אז א', רחל, 3 שבועות מהתפתחות המערכה, אחד המשימות שלה זה באמת לתרחש את תרחיש הייחוס, לספר את איך תיראה התפתחות המלחמה. ו3 שבועות מה-7 לאוקטובר, רחל למעשה התקנה את תרחיש הייחוס למלחמה עצמה, בעיקר את המשך שלה. לך אגב, כתוצאה מכך, מדינת ישראל השקיעה המון כסף בהגדלת המלאים האסטרטגיים. יש למדינת ישראל מלאים אסטרטגיים בתחום האנרגיה, ציוד הרפואי, המזון, החיטה ועוד מוצרים נוספים. ואחד הדברים זה באמת לעדכן את הכמויות על מנת שנוכל למשך כל ימי המלחמה להסתמך על מה שיש לנו בלי צורך להסתמך על יבוא או על דברים אחרים. שני תרחישים אנחנו לצורך העניין סימנו כמשבשים. התרחיש המשמעותי ביותר הוא תרחיש האנרגיה. אנחנו מבינים שהיכולת באמת לפגוע בייצור החשמל, בהולכת החשמל על ידי החיזבאללה, היא יכולת גבורה. ובהחלט יכול להיות מצב של שיבוש, כמו מה שקראנו לו תרחיש עלתה. זאת אגב, התרחישים האלה נבנים בגורמים המוסמכים, משרד האנרגיה, עם נוגה, זו החברה שמנהלת את החשמל במדינת ישראל, וישבנו איתם, ולצורך העניין בנינו ביחד את השיבוש המשמעותי שאליו צריך לבנות יכולות. קראנו לו תרחיש עלתה, זה בין 24-48 שעות של הפסקת חשמל של 60% מהמנויים במדינה, וזה דבר שיכול לקרות, לא ניכנס להסבר פיזיקלי, אבל בעקבות נפילת התדר על ידי שיבוש ביצור, ביצחה אחת של ייצור חשמל או של הספקת חשמל, הדבר הזה יכול לשבש את התדר כפי שאמרתי, ולגרום לאותה עלתה של להרים חזרת המערכת הארצית לוקח בין 24-48 שעות. אז זה הסיפור שלצורך העניין באנו וסיפרנו למשרדי הממשלה, והדבר הזה הוא בעל משמעות. אכן ממונשמי בית, יש אלפי אנשים שהם בבתים יושבים מחוברים למחוללי חמצן בחשמל.
מה שמטריד את בחירי מערך החירום בישראל הוא הטיפול במונשמים ונתמכי נשימה במצב של הפסקות חשמל נרחבות וממושכות. בשיחה חושפים במשרד הבריאות כיצד נערכים לטפל באוכלוסייה של כ-35,000 מונשמים ונתמכי הנשימה.
ולאנשים האלה צריך לדאוג או לפנות אותם מבעוד מועד למקומות עם גנרציה, או לתת להם גנרטור או בלוני חמצן וכן הלאה. משק הסלולר, שכל 7,500 האתרים בישראל הם גיבוי מאוד מאוד קצר, שבנפילת חשמל האתרים האלה נופלים, ואיזה מענה משרד התקשורת נותן על מנת לוודא שיש לפחות שדרה ליבתית שהיא תייצר יתירות אנרגטית שתאפשר לתחנות הסלולר הקצה, שזה הבעיה העיקרית, כן לסדר ולאפשר, ועד להשמשת משדרי ה-AM, שני משדרי ה-AM שהושבתו מקדמת דנה, הושמשו בימים אלו, והמשדרים האלה עם גיבוי אנרגטי מאוד מצומצם, הם נותנים מענה לכל המדינה, עם שני משדרים לכל המדינה, ודרך אגב גלי ה-AM, כפי שאתם בטח מכירים, עודרים בתוך מקלטים, אפשר לקבל אותם בטרזיסטור, וכך אנחנו נבטיח שגם התקשורת להרמונים והמסרים לציבור יהיו על מדיום שיבטיח את השרידות ואת העבודה שלו.
יורם, אני רוצה להתעכב איתך על כמה מהדברים שאתה דיברת עליהם. בתרחיש העלתה שאנחנו מדברים עליו, מדברים על הפסקות חשמל ארוכות. הדבר הזה יצר כבר בהלה בציבור וריצה אל חנויות האנרגיה על מנת לקנות גנרטורים.
ראשית, מערכת החשמל בישראל זה הישג שיצר בעיה. למה זה הישג שיצר בעיה? היא כל כך אמינה, היא כל כך יציבה, אין לנו אפילו הרגל אינטואיטיבי מה עושים בהפסקות חשמל ארוכות. כאילו, אנחנו לא רגילים לזה, משנים רבות, אין כזה דבר של הפסקות חשמל לאורך ימים, כן? ולכן צריך שיהיה באמת מענה גם מדינתי וגם אישי. אני לא חושב שהעסק הוא עד כדי כך היסטרי של גנרטורים וכן הלאה. א', האנשים הם תבודתיים וכל אחד יעשה לעצמו את החשבונות שלו, אבל אתה יודע, הציוד שמפורט כבר היום בפורטל של פיקוד העורף, מה עושים בהפסקות חשמל, עם נרות ועם טרנזיסטור ועם מים, אלה הדברים שבאמת מספקים על מנת לצורך העניין גם להסתדר בהפסקות חשמל. זה תרחיש שהוא יכול לקרות, ויש אוכלוסיות שזה דרמטי עבורם, כמו למשל מונשמי הבית שציינתי. זה אירוע שבאמת דורש הענות והערכות מדינתית, ומשרד הבריאות באמת באמת בימים אלו מסיים תוכנית יחד עם מדה לפנות את המונשמי בית המרותקים שלא יכולים לנדוד למרכזי הענה וכן הלאה וכן הלאה. אבל אני חושב שבסוף העסק צריך להיות במתינות, ההוראות כתובות בפורטל.
דיברת על הסלולר, זה קריטי, זה חשוב, זה אפילו מרכזי, לא רק בתקשורת הבין אישית, אלא אתה יודע מה, אפילו בעובדה שחלק מכלי התקשורת משתמשים בכלים הסלולריים על מנת לקיים שידורים חיים. מהו הגיבוי שאתם נותנים לרשת הסלולרית שעשויה גם היא ליפול?
אז יואב, ראשית, הגיבויים והמענים הם באחריות ובסמכות ובחתירה למגע של משרדי הממשלה. זאת אומרת, בסופו של יום, כפי שאמרתי, משרדי הממשלה באמת פועלים על מנת כל משרד לצמצם את הנזק במרחב שלו. סיפרתי לך על משרד הבריאות, על הסיפור של המונשמי בית לדוגמה. משרד התקשורת יש 40 מיליון שקלים, וכפי שאמרתי, הוא הולך לעבוד אנרגטי את אתרי הליבה. הוא ניתח 500 אתרי ליבה בליבת הארץ, ועליהם הוא הולך לתת מענה של גנרטורים, על מנת שהריבוי בנפילת חשמל יהיה מספק עד חזרת החשמל. זו דוגמה נוספת. משרד התקשורת רכש טלפונים לוויינים, חילק אותם לכל משרדי הממשלה. משרד התקשורת במקלטים בצפון חיבר לווי-פיי. זאת אומרת, כל משרד, הערך המוסף, כפי שאמרתי, שרחל יודעת להביא, זה באמת ניתוח אנליטי ומקצועי לגבי איזה שימושים הולכים להיות, לתעדף אותם ולשבת עם המשרדים, להבין איזה פערים ואיזה שימושים ייגרמו כתוצאה מאותו תרחיש מלחמתי במחיר הזה, ואיזה מענים נדרש. אנחנו גם הולכים עם המשרדים עצמם למשרד האוצר כדי לגייס כסף. אנחנו באנו עם משרד התקשורת, נפגשנו באוצר, והצלחנו לשכנע משרד התקשורת יחד איתנו לעבוד שדרה אנרגטית של אתרים סלולריים. משרד הכלכלה מבין שאנשים יהיו בשהייה ובניגון לתקופות זמן ממושכות, ולכן הוא הלך והלכנו יחד איתו למשרד האוצר, והוא צריך לגייס כסף על מנת לקנות מארזי מזון, 80,000 במספר, שיהיה אפשר לחלק אותם לאנשים שיצטרכו לשבת שהיה ממושכת במקלטים. זאת אומרת, כל משרד ממשלתי, ישבנו וסיפרנו את הסיפור, סיפרנו את השיבושים שאנחנו מבינים שהתרחשו כתוצאה מאותה זילה צפונית, וכל משרד לצורך העניין בנה את המענים, ואני חושב שככל שיקוף הזמן המענים יהיו טובים יותר. משרד התקשורת אישר את הסטארלינק, את המודם הלווייני סלולרי, אינטרנטי, וזה הדבר שגם כן ייכנס ונוכל לצייד את החמלים. זאת אומרת, הרעיון הוא באמת באמת, אחרי שאתה מספר את הסיפור ומציין את השיבושים שהחזית הזאת תביא, ראשית הצירים זה באמת לספר את הסיפור, להביא את השיבוש, ואז להתחיל לבנות את המענים, ולשמחתי כל משרד בתחום שלו פועל כשאנחנו לצורך העניין כרחל גם מלווים אותו באופן מקצועי, וגם מסייעים לו איפה שניתן, על מנת לרתום משאבים כדי באמת לתת את המענים הטובים ביותר.
תרחיש שלא דיברנו עליו עדיין, זה עניין הספקת המים. עד כמה התרחיש שאתם מחזיקים ביד הוא תרחיש מזרה אימה?
אז לשמחתי שר הביטחון ביושבו כראש ועדת המלך העליונה, דרך אגב הוא מקיים את המפגשי ועדת המלך העליונה שדנה ברציפות התפקודית הלאומית ואת השיבושים שנוצרים כתוצאה מהמערכה, כמעט על בסיס דו שבועי, פעם בשבועיים כל ועדת המלך העליונה שזה המנכ"לים של משרדי הממשלה מגיעים ללשכתו של שר הביטחון.
רק נגיד שמלך, הכוונה היא משק לשעת חירום.
נכון, זה לא רב ההתארגנות המדינתית בהיבטים המשקיעים בזמן מלחמה. למעשה הרשות המקומית זה ועדת המשק לשעת חירום הבסיסית ביותר, יש ועדת משק לשעת חירום מחוזית, וועדת משק לשעת חירום עליונה שיושב בקצה של שר הביטחון שרואה את כל התמונה, ולא בכדי שר הביטחון יושב בראש הוועדה, כי הוא באמת רואה את הצרכים של הסדנת מכונת המלחמה, ושל המשק ויודע לעשות לצורך העניין את סדר העדיפות. והוועדה הזאת, כפי שאמרתי, יושבת ומנתחת את השיבושים הצפויים. הוא קיים לפני שבועיים משחק מלחמה. עם כל מנכ"לי משרדי הממשלה, הגיע שר התקשורת, הגיע שר הבריאות, עם מנכ"לים של המשרדים, כפי שאמרתי, ודיברו בשיבוש הזה של הפסקות חשמל ואיזה מענים נותנים, ומה שאני מספר לך עלה שם על ידי השרים עצמם, על ידי המשרדים עצמם והערכות שהם מערכים. דרך אגב, כל משרד עשה גם הוא משחקי מלחמה שולחנית כאלה. אני הייתי במשחק המלחמה של שר התקשורת, והייתי במשחק המלחמה של שר החינוך, וכולם לצורך העניין מעלים את השיבושים כפי שאנחנו ניתחנו אותם, ואיזה מענים נותנים במשרד החינוך לתת מענה חינוכי מרחוק, משרד התקשורת כפי שציינתי. לגבי המים ששאלת, אז לשמחתי, למעשה מקורות יודע על ידי גנרטורים לדחוף את המים עד לפעתי הישובים, ועד קומה רביעית כולל לא אמורה להיות שיבוש באספקת המים. מקומה רביעית ואילך, אם הבניין אין לו גנרציה למשאבת מים, אז יהיה פה שיבוש, אבל עיקרון לא צפוי בערים פער באספקת המים בגלל הגנרציה של מקורות שדוחפת את המים לתוך היישובים עצמם.
יורם, מעבר לתרחישים של פגיעה בתשתיות, ההערכה של כולם היא שהיכולת האש שתבוא מצפון היא יכולת אש שלא ראינו כמותה במהלך 150 ימי המלחמה האחרונים מדרום.
אז אני אתן יואב אומר לך, אומר למאזינים, שלא אלמן ישראל. נכון שהיקפי הירי יהיו באופן משמעותי יותר גבוהים בהיקפי הירי שחמאס ידע ויודע לייצר. יחד עם זאת, אני פה אומר למדינת ישראל יש מערכת ההתגוננות האזרחית הטובה ביותר. ראשית, מערכת שבאמת מאתרת את כל מה שמשוגר מקרוב ומרחוק. היא יודעת לסמן את שיוך נקודת הנפילה. יש מערכת התראה עם כמעט 4,000 צופרים על הגגות. יש לצורך העניין מיגון. מ-92 יש את תקנת הממד, יש מקלטים ציבוריים, ויש את ההסברה של פיקוד העורף, שאזרחים הם סך הכל די ממושמעים, ויש מערכת ייעוץ בשכבות. כל הדבר הזה ביחד לצורך העניין, מעמיד גם את היקפי הירי הגבוהים תחת, כפי שאמרתי, אותה תפיסת הגנה רב שכבתית שאני חושב היא עשתה את פעולתה, הציל החיים, ואנשים שיהיו ממושמעים, שיהיו במיגון, הסיכוי שלהם להיפגע הוא סיכוי, אנחנו יודעים להגיד אותו, יש סטטיסטיקה שמלמדת כמה אנשים נפגעו בתוך מיגונים תקניים, המקרים הם לצערי קרו, אבל הם מאוד מאוד לשמחתי מצומצמים, וזה המענה, זה מענה שהוא באמת, באמת בסדר גודל משמעותי טוב, למרות היקפי הירי האלה. ולכן השיבושים שדיברנו על הפסקת חשמל, ועל לצורך העניין אנשים שללא, אלה בהיעדר מיגון שיעשבו את ביתם, אלה השיבושים המהותיים שאיתם אנחנו נצטרך להתמודד. האנשים, ככל שיהיו ממושמעים, ככל שישארו לראות פיקוד העורף, אני חושב ש באמת באמת היקף הנזק בנפגעים וכן הלאה יהיה מצומצם, שכן מדינת ישראל יודעת ובנתה מענה שהוא מענה לא רע כפי שפירטתי בפניך.
ה-50 ימי מלחמה, יש כבר לקחים שהספקתם להפיק מאז 7 באוקטובר?
אנחנו כל הזמן לומדים וכל הזמן מתעדכנים. אנחנו כבר בהחל אחרי שני, מה שנקרא, צורי למידה, שבו עוצרים ואיך מטייבים את הטיפול באלה שפונו. זה אחד הדברים שבאמת, ככל שנקף הזמן, הלכנו ושכללנו את המענה, ואני חושב שהגענו לרמה לא רעה, למרות ההיקף המאוד משמעותי, כפי שפירטתי, של מפונים, אבל בסך הכל אנשים קיבלו מענים בתחום הרווחה, והחינוך, והבריאות, ומענים אחרים, אז זה אחד הדברים שידענו לשכלל אותו, רק בגלל התהליך הבלתי פוסק של הלמידה, והפקת הלקחים, והשיפור, וההשתכללות, והדבר השני זה הסיפור של התיאום בין משרדי הממשלה, המערך שבנינו, רחל בנתה מערך בכל משרד ממשלתי, האיוש של החמ"ל הוא על ידי אנשי מילואים של רחל, ופיקוד העורף מאייש את החמ"לים של הרשויות היהודיות, ובפעם הראשונה נוצרה מערכת שהיא מסורזמת, שהיא מתואמת, שהיא באמת באמת יודעת לתאר את תמונת המצב בצורה המיימנה ביותר, היא מוססת, כפי שאמרתי, על מפקדות שליטה ברשות המקומית, במשרדי הממשלה, וגם הדבר הזה הלך והשתכלל, ואני חושב שהיום אנחנו באמת יודעים להגיד באופן מאוד מאוד מדויק את תמונת המצב של הספקת השירותים ושל השיבושים, גם הלכה למעשה וגם הצפוי, בגלל המערכת הזאת שיצרנו ושכללנו, וככל שעובר הזמן אנחנו לומדים יותר ומשתפרים, אני מקווה, בצורה יותר טובה.
משהו ספציפי שאתה למדת בתור מי שעומד בראש המערכת הזאת ב-150 הימים האלה, נקודה אחת שאתה אומר, זה לקח מהשבעה באוקטובר.
אני שמח על השאלה, הדבר הכי חשוב שאין חוק עורף שלצורך העניין מחייב את הגופים, את משרדי הממשלה, את הרשויות היהודיות, את הרשויות המקומיות, להיערך לצורך העניין בחירום. זה לא מחייב, זאת אומרת, הדברים נעשים מתוך הבנה כזאת או הבנה אחרת. ופה נדרש חוק, דרך אגב, מ-2014 מנסים לקדם אותו, אני מקווה שאחד מהמסקנות של המלחמה הזאת זה לחוקק את אותו חוק שלמעשה מסדיר את ההיערכות המדינתית לחירום, שזה כבר לא נתון לשיקולו וליוזמתו של מאן דהוא, אלא עסק ממוסד. חוק העורף צריך לסדר את ההיערכות לחירום המדינתית, היעדרו פוגע בהיערכות, במוכנות, ובשריר החירום הלאומי. השריר החירום הלאומי הוא לא מפותח דיו, מכיוון שאין מסגרת תורמטיבית מחייבת, ולכן אחד הלקחים הכי חשובים, הדבר הזה ישפר ויתייב את ההיערכות של המדינה, ואת התפקוד של ההלכה למעשה, בכל מצבי חירום, ולא רק מלחמה, פנדמיה, מתקפת סייבר מעצמתית, רעידת אדמה, ועוד אירועי חירום נוספים, שצורך העניין חייבים להיערך אליהם ולהיות מוכנים אליהם הכי טוב שאפשר.
תת אלוף במילואים יורם לרדו, ראש רחל, תודה רבה לך.
לא נזדקק ותודה יורם.
האזנתם לעוד יום. העורך הוא דניאל אופיר, עיצוב קול ומיקס אלעד זוהר, בצוות האורחים שלנו גם יותם רוזנבלד. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי. לכל הפרקים ולהסקטים נוספים מבית תאגיד השידור הישראלי אפשר להאזין ביישומון כאן, באתר שלנו או בכל יישומון הסקטים. מוזמנים בחום לעקוב אחרינו וללחוץ על כפתור ההרשמה כדי שלא תפספסו שום פרק. אותנו אפשר להשיג בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק או בחשבונות שלי בפייסבוק או ב-X, זהו טוויטר. אני אוהב קרקובסקי, שנדע בשורות טובות יותר, שלא נצטרך את תרחישי האימה.